ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף קוף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בראש העמוד. לפני שניכנס למשנה, נציין את הנושא שכתבנו בשוליים, על איזה דברים יש חיוב משום העלאת חוץ. המשנה: אחד קודשים כשרים ואחד קודשים פסולים שהיה פסולן בקודש והקריבן בחוץ חייב. מה פירוש פסולן בקודש? רש"י בשורה ראשונה: ואחד קודשים פסולים שהיה פסולן בקודש הועיל ובפנים אם עלו לא ירדו. זה כולל הרבה מקרים שנכנסו לבית המקדש במצב של כשרות ונפסלו. זה פסולים שהיו פסולן בקודש. אז אנחנו אומרים על כאלו דברים, וראינו את זה בעבר, שאם בכל זאת העלו אותם למזבח בפנים, לא ירדו. אז מאחר שיש מצב כזה שאומרים לא ירדו, מתקבל בפנים קרינה, ואנחנו יכולים להתייחס אליהם כדבר שמתקבל בעזר, מתקבל בבית המקדש. והכלל אומר שדבר שמתקבל בפנים וחייבים עליהם בחוץ, כדאלף בגמרא. נחזור למשנה. המעלה כזית מן העולה ומי אמוריה בחוץ חייב. מה הוא עשה פה? הוא העלה חצי זית מבשר עולה. כידוע קורבן עולה כולו כליל, כולו נשרף. אז חצי זית מבשר עולה וחצי זית מאמוריה, מאמורי העולה, והוא העלה זה בסך הכל כזית שלם, הוא עשה את זה בחוץ, חייב. אבל כאן זה בגלל שמדובר בקורבן עולה שהכל בכל מקרה עולה באש, וככה היה גם בתוך בית המקדש, וזה בניגוד לקורבן שלמים. למשל, אם הוא העלה חצי זית מבשר קורבן שלמים וחצי זית מאמורי שלמים בחוץ, לא היה חייב, כי לא מקריבים אף פעם בשר שלמים. כפי שאתם יכולים לראות, יש כאן ברייתא ארוכה, ואנחנו הדגשנו מילות קשר בתוך הברייתא. הפסוק כפול מצביע או מבליט את הביטוי אין לי אלא, וזה בא לקראת ניסיון לרבות דברים נוספים. אז יש גם משולש שמבליט את הביטוי מניין לרבות. גם יש לציין שאנחנו נתייחס לפסוק בויקרא פרק י"ז פסוק ח', והוספנו בשוליים פסוק ח' וגם אחר כך פסוק ט', כי זה יבוא בהמשך של דרשת הברייתא. אז נקרא קודם מה שכתבנו בשוליים: איש איש מבית ישראל אשר יעלה עולה או זבח. פסוק ט', ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לשם, ונכרת האיש ההוא מעמיו. הגמרא: תנו רבנן, אשר יעלה עולה, אין לי אלא עולה שחייב משום העלאת חוץ. מניין לרבות אמורי אשם ואמורי חטאת ואמורי קודשי קודשים ואמורי קודשים קלים? כל הדברים האלו שגם מעלים אותם למזבח בפנים, מניין שאם אני מעלה אותם בחוץ, מחוץ לבית המקדש, שיש חיוב? תמוד לומר זבח. מניין לרבות, וכאן יש רשימה ארוכה של דברים נוספים: הקומץ והלבונה והקטורת ומנחת כהנים ומנחת כהן משיח והמנסך שלושת לוגים יין ושלושת לוגים מים. כל הדברים האלו, מה המקור שאם אני אעשה אותם בחוץ יהיה חיוב? תמיד לומר ואל פתח או המועד לא יביאנו. כל הבא לפתח או המועד חייבים עליו בחוץ, וכל הדברים האלו היינו אמורים להקריב אותם בבית המקדש. פרט פה שבשלושת לוגין מים האיסור חוץ על כזה דבר זה בחג הסוכות בלבד, כי אין בשאר ימות השנה ניסוך מים. נמשיך בביתה, ואין לי אלא קודשים כשרים, מניין ורבות פסולים, כגון, וכאן אגב זה מתייחס למה שראינו במשנה, מה שנקרא פסולן בקודש. אז איזו פסולים, שאם אני מעלה אותם בחוץ, למרות שהם פסולים, יהיה חיוב על, חיוב קורבן, עבירה על, של העלת חוץ על הדברים הבאים, כגון הלן, קורבן שלא הספיקו להקריב אותו בעוד מועד, ואז קורבן כזה הוציא אותו לחוץ והעלו אותו על מזבח בחוץ, והיוצא, מה שקורבן שיצא מן העזרה ונפסל בכך, והתמי, ושנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו. אלו קורבנות ששחטו אותם במחשבה פסולה, מחשבה לאכול את הבשר, לזרוק את הדם מעבר לזמן או במקום הלא נכון, חוץ למקומו, כוונה מחוץ לבית המקדש, ושקיבלו פסולים וזרקו את דמו, למשל זר שקיבל את הדם או עשה זריקת הדם על הקורבן, והניתנים למטה שנתנן למעלה, מיקום המתנות דם, קורבנות מסוימות יש להם מקום ספציפי על המזבח לתת אדם, או למעלה או למטה, והוא עשה ההפך, והניתנים למעלה ושנתנן למטה, והניתנים בחוץ שנתנן בפנים. בחוץ בפנים פה הכוונה לעזרה מול הקורבנות שדמם ניתנים בהיכל, כמו החטאות הפרים וסרים הנשרפים, והניתנים בפנים שנתנן בחוץ, ופסח וחטאת ששחטן שלא נשמן, מניין. כל הדברים האלו, פסח וחטאת, הם הקורבנות היחידות, הקורבנות היחידים שנפסלו בכוונת שלא נשמה. אז מניין שאם אני אדע את כל הדברים האלו בחוץ שיש חיוב, תמוד לומר, לעשות. יש לנו כוכבית פה, אנחנו לא גרסנו את המילים, לא הבאנו, וכתבנו בשוליים, נראה לעני הודעתי מרש"י דיבור המתחיל מניין לרבות או מדיבור המתחיל תמוד לומר, ולא גורסים שני מילים הללו מאחר שנדרשו לייל. אנחנו ראינו את המילים האלו חלק מהדרשה בחצי הראשון של הברייתא. אז מזה לעשות לומדים כל המתקבל בפתח ומועד, וכל הדברים האלו היה להם, נקרא לזה שעת הכושר, רק נפסלו במהלך ההקרבה, אז כל דבר כזה חייבים עליו בחוץ. המעלה כזית מן העולה, אמרנו מן העולה שהוא מן האמורים, והיה חצי זית מבשר עולה וחצי זית מאמורים, והעלו אותם על מזבח בחוץ, בחוץ לבית המקדש, חייב משום העלאת חוץ. עולה ואימורי האין הם מצטרפים, הבשר והאימורים מצטרפים לכזית, שזה שיעור הקטרה. שלמים ואימוריהם לא, הם לא, הבשר שלמים לא מצטרפים אימורים של שלמים. אימורים של שלמים צריכים להקטיר אותם, בשר שלמים צריכים לאכול אותם, הם לא מצטרפים ביחד. תנין אלה דתנו רבנן, יש ברייתא ש יכולה להתבסס על מה שלמדנו כעת במשנה. מה כתוב בברייתא? עולה ואימוריה מצטרפים לכזית לאותן בחוץ, ולחייב עליהם משום פיגול נותר וטמא. ארבע נקודות הוזכו בברייתא הזאת הקצרה. בשוליים כתבנו נושא, מתי אמרינן דווקא בעולה יש צירוף בחצי זית בשר וחצי זית אמורין ולא בשלמים? אז דיברנו על העלת חוץ, פיגול נותר וטמא. בשלמה לעלותן, אני יכול להבין את הציוף שקיים דווקא אצלה לגבי העלאת חוץ. The kalil in, מה שמאפיין עולה, שהבשר והאימונים שניהם הם kalil, הם שניהם אמורים, מיועדים להיות באש. אז לכן הם מצטרפים. שלמים, לא. אין ציוף, כי זה לא נכון אצל להגיד שהבשר מצטרף לאימורים, כי שניהם יש להם יעדים שונים. אלא פיגול ונותר וטמא, מה איתה אם הלא? למה אצל שלמים אתה אומר אין ציוף? והתנן, כל הפיגולים מצטרפים, וכל הנותרים מצטרפים. קשי הפיגול הפיגול, קשי נותר הנותר. מהמקור השני רואים ההפך ממה שראינו במקור הראשון. במקור הראשון דייקנו עולה ואם יש סיוף ולא שלמים, וכאן כתוב שכל דבר ששייך בו פיגול או כל דבר ששייך בו נותר, יש ציוף בין האמורים והבשר. אז כאן לכן יש פה מה שנראה סתירה בין שני המקורות. עונה הגמרא, פיגול הפיגול לא קשיא, כאן בפיגול, כאן במחשבת פיגול. אם למשל אדם הקריב קורבן בפיגול ממש, הוא שחט אותו על מנת לאכול ממנו חוץ לזמנו, אז זה קורבן שהתפגל. במצב כזה, אם אדם אוכל כזית בשר וחצי זית בשר וחצי זית אימורים מקורבן שלמים שנתפגל, זה מצטרף, הוא חייב משום אכילת פיגול שבמקרה חייב כרת. במחשבת פיגול, אם אדם שחט קורבן שלמים לאכול חצי זית חוץ לזמנו, חצי זית בשר שלמים וחצי זית אימורים של שלמים, והוא חשב ליתר דיוק לאכול חצי זית בשר שלמים חוץ לזמנו ולהקטיר חצי זית מאימורים של שלמים חוץ לזמנו, אין סירוף, אין מחשבת אכילה והקטרה מצטרפים. ולכן מה ש ראינו בברייתא, במקור הראשון, בברייתא הראשונה, מדובר במחשבת פיגול, שרק בעולה שייך צירוף, כי שם הכל הוא בשריפה. אבל בשלמים, שהבשר הוא באכילה והאימורים בהקטרה, אז אין צירוף חצי זית בשר וחצי זית אימורים לגבי חוץ לזמנו. נותר הנותר לא קשיא, כאן בנותר, כאן בשנתוותרו עד שלא נזרק אדם. הדבר הראשון פה, כאן בנותר, יש צירוף. למשל, אם אדם לא סיים אכילת קורבן שלמים בעוד מועד ונשאר, והוא אכל חצי זית בשר וחצי זית אימורים של קורבן שנותר, יש צירוף גם בשלמים. ואפשר לראות את זה ברשי, כאן בנותר, כאן בשנתוותרו עד שלא נזרק אדם. אנחנו מסתכלים ברשי בשורות הרחבות מתחת לגמרא, הדקטני מצטרפים באוכל נותר כמר, והדקטני עולה אין שלמים לא בשנתוותרו מעיבוד ושריפה, כגון עבדו הבשר ואימורים קודם זריקה ונשתייר חצי זית מזה וחצי זית מזה. בעולה דקולה כליל הביא זריקה דם זריקה, זה נחשב זריקת הדם לכל דבר, כי נשאר בסך הכל כזית. אמנם זה חצי זית בשר וחצי זית אימורים, אבל זה קורבן, מדובר בקורבן עולה שבלאו הכי כולו קליל, כל הזית הזה. אצלנו בגמות המסומנות יש לנו סוגריים. אם נדלג, מגיעים מיד עבר שלמים, אין חצי זית מבשרן וחצי זית ממורים מצטרפים להיות שיעור לזרוק עליהם את הדם. זה לא אכילת אדם עיקר, כלומר אין שיעור כזית של אכילת אדם, ולא אכילת מזבח עיקר, דיינו אין כזית שלם של אמורים. וכיוון דלא הביא הזריקה אם זרק, אין חייב להם משום נותר ותמי. אם שוב פעם מדובר בקורבן שנאבד ונשאר רק חצי זית אמורים וחצי זית בשר של קורבן שלמים, והוא זרק את הדם, הזריגת הדם הזה לא יביא אותו אותה כזית שמורכב מחצי זית בשר וחצי זית אמורים להיות נותר. דקיימלן, כל הניתר לתורים חייבים עליהם משום תומה, פרק בית שמאי, עתי נותר חילול חילול מתומה, לומדים דיני נותר מדיני תומה, ודרך גזירה שווה מהמילה חילול, ובמסכת מעילה לעניין יוצא אמרינן וכולי. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, נסכם שבענייני ענייני פיגול וענייני נותר אין סתירה בין שני המקורות. והדין השני שלמדנו עכשיו, שבנותר ממש קורבן שלא גמרו אותו בעוד מועד, אז חצי זית בשר שלמים וחצי זית אמורים, מי שיוכל אותם הוא עובר על אכילת נותר שחייב שום קרית, אם כמובן שהוא עשה אותו במזיד. אבל אם מדובר בקורבן שנאבד ונשאר רק חצי זית בשר שלמים וחצי זית אימורי שלמים, אין זריקת הדם, אין צורך לזרוק את הדם, ואם זרק את הדם, זה שנשאר לא הופך להיות נותר. ומני ממשיכים בגמרא, ומי אומר כזה דבר? רבי יהושע היא דתניא, רבי יהושע אומר, כל הזבחים חוץ מקורבן עולה, כל הזבחים שבתורה שנשתייר בהן כזית בשר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', או כזית חילף, זורק את הדם. זה מצדיק זריקת הדם, שיש שיעור שלם של או אכילת אדם או אכילת מזבח. חצי זית בשר וחצי זית חילף אינו זורק את הדם, ובעולה חצי זית בשר וחצי זית חילב זורק את הדם, בני שכולה כליל. ולכן רק בעולה, אם נשאר כזה דבר, חצי זית עולה וחצי זית חילב, והוא זרק את הדם, זה יהפוך להיות, ואם הוא זרק את הדם ולא שרף אותם, לא הקטיר אותם, זה הופך להיות נותר. ומנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק. זאת אומרת, המנחה, מה יעביד את ה... מה זה לא יזרוק את הדם של קורבן מנחה? המנחה זה סולד, זה אין דם. אמר רב פאפא, מנחת נסכים הבא עם הזבח. פה החידוש הוא, מדובר על קורבן שמלווה אותו קורבן מנחה גם כן, זה נקרא מנחת נסכים. אותו קורבן מנחה הוא הדבר היחיד שנשאר מהקורבן, כלומר הבהמה שהביאו נאבד ורק המנחה קיימת, או בוא נגיד אחרי ששחטו וקיבלו את הדם של הקורבן, הכל נאבד. אז הם עומדים לזרוק את הדם, אבל על מה? אין כאן בשר, אין כאן חלב, אין כאן אמורים, אבל נשאר אותו מנחה שמלווה את הקורבן. אז זה החידוש פה. בכל זאת, למרות שיש כאן דם לזרוק מהקורבן, אבל הוא נאבד, לא זורקים את הדם כדי להתיר את המנחה שמתלווה אליו. כשאנחנו מדברים להתיר, זה או להתיר דבר לאכילת אדם, או להתיר את הדבר להקטרה למזבח. כשמדבר במנחת נסכים, זו מנחה מעלים אותו על המזבח להקטרה. בכל זאת, אין זורקים את הדם. המשנה, הקומץ והלבונה. הלבונה פה שייך למנחות שמקריבים כל יום. והקטורת, ומנחת כהנים, ומנחת כהן משיח, ומנחת נסחים, שקריב מאחת מהן כזית בחוץ, חייב. רבי אלעזר פותר עד שיקריב את כולן, וכולן שיקריבן בפנים, ושיער מהם כזית והקריבו בחוץ, כלומר הכזית האחרון, חייב. וכולן שחסרו כל שיעור, כלומר נחסרו לפני ההקטרה, והקריבו בחוץ, פטור. בגלל שיש כאן דבר שלא היה מתקבל בפנים. אי אפשר להקריב קורבן, למשל קורבן מנחה שנחסר ממנו לפני ההקטרה. אז לכן, אם מקריבים חסר בחוץ, פטור. המקריב קודשים ואמורים בחוץ חייב. כאן מדובר במקרה שיש בשר שעדיין מחובר לאמורים, והוא העלה את הכל, הבשר והאמורים, בחוץ חייב, והחיוב הוא משום העלת האמורים, שזה דבר שהיה מתקבל בפנים. תנו רבנן, המקטיר כזית בחוץ חייב. חצי פרס בפנים פטור. הבריתה הזאת היא סתומה, וצריכים לעמול כדי לתת הבנה, לתת הסבר לזה. על פני הדברים, חצי פרס הוא דוגמה של פחות מכשיעור. אם אנחנו מדברים על קורבן מנחה למשל, והשיעור שלו הוא פרס שלם, אז חצי פרס זה דוגמה של חסר מכשיעור, אבל זה לאו דווקא הדוגמה הזאת. הדוגמה זה רק דוגמה, דוגמה אחת של חסר מכשיעור, וזה מה שרשי מביא למטה בסוף שורות הקצרות, חצי פרס בפנים, לאו דווקא חצי פרס נקד, תועדין לכזית, אלא פחות מכשיעור הכשר מצוותה נקד. עכשיו, מה זה חצי פרס בפנים פטור, מה הכוונה? נראה, כסר גדיתך, מי פטור? פטור זר. זר לא ראוי להקטיר קורבנות, ואם הוא עשה כך, מאחר שמדובר בפחות מכשיעור, אז כתוב פה פטור. שורת הגמרא, אם זה הפירוש, עמי, למה שיהיה פטור? ההקטרה היא, ברגע שאתה מקטיר, ברגע שזר מקטיר כזית, כזית הוא שיעור הקטרה, למה שיהיה פטור? אם מדובר בזר. אמר רבי זירא, אמר רב חסדא, אמר רב יומי אבא, אמר רב, מהי פטור? פטור ציבור. כלומר, הציבור יוצאים ידי חובתן בזה שהקטירו כזית. אמר רבי זירא, אי קשה לי, אה קשה לי. רבי זירא הוא היה דובר לפני שתי שורות, ו מבחינת הפירוש של המילה פטור, נכון, זה לא מדובר בפטור זר, אלא שהציבור יצא ידי חובתו. אבל רבי זה אומר שאם יש מקום להקשות קושיה, תשמעו את הדברים הבאים. אז עוד פעם, אי קשה לי, אה קשה לי. לפני שנתקדם, רק נשים לב בשוליים, יש לנו נושא סלש מבנה, עוד מעט אנחנו נראה מעוינים. הן תשובות בקושיית רבי זירא שהקשה לאור דברי רב שאמר דרבי אליעזר יודע דהקטרת קטורת פחות מכשיעור פטור הציבור דייצוי ידי חובתן, בזמן שרבי אליעזר סובר דהקטרה בחוץ פחות מכשיעור אינו חייב דלב שמי הקטרה. מה הבעיה פה? שאם מצד אחד אתה אומר שבהקטרת פחות מכשיעור הציבור יוצאים ידי חובתן, אז רואים שגם פחות מכשיעור נחשב. אם פחות מכשיעור נחשב, איך זה מסתדר עם שיטת רבי אליעזר עצמו שהקטרה בחוץ של פחות מכשיעור אינו נחשב הקטרה? הרי אנחנו יודעים שכל דבר שמתקבל בפנים או נחשב הקטרה בפנים אמור לחייב את האדם שעושה אותו דבר בחוץ. אז כדי ליישב את הבעיה הזאת אנחנו נראה כמה גישות בהמשך הגמרא. נחזור כעת לגמרא. הרבי זה אומר שאם איקה שלי, הקה שלי, הדיאמר רב עלה. עלה הכוונה, רב אמר על הברייתא שלמדנו, את הספר שלו חצי פרס בפנים פטור, ורב אמר על הדבר הזה, עם הפירוש שאמרנו שהציבור יוצא מדי חובתם, גם אם מקטירים פחות מכשיעור, רב אמר בה... לגבי הסיפה, אפילו רבי אלעזר מודה שהציבור יוצאים ידי חובתם. במה? בהקטרת כזית מהקורבן. מה הבעיה עם זה? תהה רבי אלעזר לב הקטרה היא כאמר, אנחנו הוספנו חיצים מצד בגמרא. אם אנחנו עולים למעלה, מה אנחנו רואים בקשר לשיטת רבי אליעזר? הוא אומר, וזה פותר עד שיקריב את כולן. אין כזית מהקורבן שזה יספיק כדי לחייב אותו בעלת חוץ. הוא פתור עד שיקריב את הכל. אז אם אתה אומר, אם רב צודק, שרבי אליעזר מודה שהציבור יוצאים ידי חובתן גם אם הקטרת פחות מכשיעור, למה שבחוץ יהיה פטור? הרי זה הקטרה חשובה, הקטרה שבו יוצאים הציבור ידי חובתן. נסתכל ביחד ברש"י בשורות לפני השורות הכי רחבות. בה אפילו רבי אליעזר מודה שהציבור יוצאים ידי חובתן בהקטרת כזית מהקורבן, ואף אגב דפליג במלעיתין הבחוץ מודה הוא להי תנא והי סיפה דפטור ציבור וקשה לי עלה המי מודה, והר רבי אליעזר לאו הקטרה היא כמה מדפטר לה בחוץ. אם הוא פותר פחות אם פחות משלם הוא פותר בעלת חוץ, אז איך יכול להיות שהציבור יצא ידי חובתן בהקטרה של כזית בלבד, של קורבנם? נחזור לגמרא. אמר רבה בהקטרה דהיכל, הקטרה של הקטורת, שמקטירים הקטורת, שזה לצורך ציבור, מקטים אותו בכל יום, דכולי אלמה לא פליגי, שמה? שבכזית חייב בחוץ, וציבור יוצא ידי חובתן בכזית, והברייתא כולה הרישא והסיפא דברי הכל היא. אז אם אנחנו נחזור לברייתא שפתחה פה את הגמרא, המקטיר כזית של מה? של פטורת שמקטירים בכל יום וכזית ממנו בחוץ חייב, פחות מ השיעור הדרוש בפנים, חצי פרס כתוב פה, אפילו תגידו כזית בפנים, הציבור יצאו ידי חובתן. זה דבר שלכל הדעות. כי פליגי, ההתייחסות בכי פליגי זה לתנקמה ורב אלעזר במשנה, בהכתרה דפנים. דפנים, הכוונה ליום כיפור, יש כתורת מיוחד שמביאים לקודש הקודשים על ידי הכהן גדול ביום כיפור. בזה יש מחלוקת תנאים, אומר רבא. דמור סבר רבי לזר, מה שכתוב בתורה מלוא חפניו, מלוא חפניו כתורת שממלא את שתי כפות ידיו שמחזיקים יחד את הכתורת שמביאים שהוא כהן גדול מביא לקודש הקודשים, דווקא זה שיעור דווקא, ולכן אם היו מעלים את מלוך חפניו של כתורת יום כיפור מחוץ לבית המקדש, הוא לא חייב אלא על שלמה, כי פחות מכשיעור אין לו משמעות, הוא לא יצא ידי חובה בפנים, אז פחות מכשיעור בחוץ לא יהיה מחייב אותו. זה יש שיטת רבי אליעזר. ומוסבר התנא קמא יגיד מלוא חפניו לאו דווקא. זה לגבי המשנה, ולכן לפי התנא קמא כזית מכתורת יום כיפור שמעלה אותו בחוץ כן יחייב אותו משום הלת חוץ. אמר לה אביי, והכי כתיבה חוקה, המילה חוקה מופיעה ביקרא פרק ט"ז בעניין עבודת יום כיפור. בהכתרה דפנים הוא דכתיב, והמילה חוקה מלמדת על דבר המעכב, ולא ייתכן שיהיה דעה שיסבור כמו שרבא אמר על החכמים, על התנא קמא במשנה, שהמלוך חפניו הוא לאו דווקא. אלא אמר אביי, בהכתרה דפנים כולי עלמא לא פליגי, כשמדובר בהכתרה של הכתורת של יום כיפור כולי עלמא מסכימים שצריך להיות שיעור שלם. כי פליגי בהכתרה דחוץ. המחלוקת תנאים יהיה אם הוא הכתיר כזית של חפינת יום כיפור מחוץ לבית המקדש, נגיד בבמה. האם כזית של החפינה של יום כיפור בחוץ מחייב אותו? מור סובר החכמים ילפינן פנים מחוץ, ומוספה לא ילפינן. מה הכוונה? מה זה ילפינן פנים מחוץ? הכתרת כתורת יום כיפור בחוץ על בנה, על במה, נלמד מהכתרת כתורת של כל יום בחוץ על במה. מה התוצאה? אם אנחנו רוצים ללמוד דיני העלת חוץ לפי החכמים, אני אלמד את הדין של חפינת יום כיפור, של כתורת של יום כיפור בחוץ, מהדין של הכתרת כתורת של כל יום בחוץ. מה הדין של הכתרת, זה הכוונה במילים יפין הפנים, זה הכתורת של יום כיפור. אולי נוסיף עוד פרט, יפינן דיני הלעת חוץ של פנים, של הקטורת של יום כיפור, מהדינים של הקטורת בחוץ, מחוץ. מה זה חוץ? מהקטרת קטורת של כל יום. למה הוא נקרא חוץ? כי ביחס לקודש הקודשים, מה שמקטירים על מזבח הזהב, הקטורת של כל יום, הוא נקרא חוץ. והתוצאה מכך, שמאחר שהקטרת קטורת של כל יום בכזית מחייב, אם מעלים אותו בחוץ על במה, גם העלאת כזית מקטורת יום כיפור שמעלים אותו על במה בחוץ יחייב אותו. ומוסבר רבי אלעזר, לא יפינן, אנחנו לא נלמד דין של הקטרת יום, כקטורת יום כיפור בחוץ, מדין הקטרת קטורת של כל יום בחוץ. ולכן רבי אלעזר במשנה אומר, הוא לא יהיה חייב עד שהוא מעלה את כל המלוא חפניו של קטורת יום כיפור בחוץ, בשונה למה היה הדין של העלאת קטורת של כל יום בחוץ. אנחנו נעבור כעת לרש"י, ללמוד את שיטת אביי דרך ההסבר המפורט של רש"י. אנחנו בשורות הרחבות, כמעט באמצע, הכי גרסינן, אלא אמר אביי, בהגדרה דפנים, דקוליאם לא פליגי, כי פליגי, בהגדרה דחוץ. אביי נמי כרבה מתרץ לדברייתא מודה ברבי אליעזר בהקטרה דהיכל. זה מה שככה רבא הסביר את הברייתא, שבזה אין מחלוקת, כי הברייתא מדובר בהקטרה דהיכל, הקטרת הקטורת של כל יום. נחזור על זה, שבכזית של הקטרת הקטורת של כל יום בחוץ, חוץ מבית המקדש, אפילו בכזית חייב, גם רבי אלעזר מודה לזה, וציבור יוצא ידי חובתן של הקטרת כזית מהקטורת של כל יום. אביי מסכים עם גישת רבא לברייתא. נמשיך ברש"י, ומתניתין שראינו מחלוקת תנא קמא ורבי אלעזר בהקטרה דפנים, הקטרה של יום כיפור, ומיהו לא כתאמה דרבא דאמר לרבנן מלוא חפניו לאו דווקא. זה לא יכול להיות, דכולי עלמא מלוא חפניו דווקא, אמרנו את זה על בסיס המילה חוקה שמופיע בקשר לעבודת יום כיפור. ובפנים, כשמדבר בהקטרת הקטורת בקודש הקודשים, דכולי עלמא לא פליגי דשלמה בעינן, כדי לצאת מצוות חפניו הקטורת של יום כיפור צריך מלוא חפניו דווקא, וזה לא שנוי במחלוקת. כי פליגי, מתי יש מחלוקת רבי אלעזר וחכמים ותנא קמא? כגון שהקטיר כזית מן הקטורת של חפינת פנים בחוץ, בחוץ כוונה מחוץ לבית המקדש. מוסבר ילפינן פנים מחוץ, ילפינן קטורת של פנים, הקטורת של יום כיפור, מקטורת של היכל, שהוא נקרא חוץ. מה הקטרה של היכל בבמה בחוץ בכזית? אף הקטרה של פנים, של קטורת של יום כיפור, חייבים עליה בבמה בכזית. ואף אגב, זה בדוחתה, למרות שכזית של קטורת יום כיפור במקומו, בקודש קודשים, לא הביא הקטרה. הועיל ובהיכל הביא הקטרה. מספיק לנו את התקדים של כזית קטורת בהיכל, של קטורת של כל יום בכזית, שזה נחשב הקטרה, לחייב הקטרת קטורת של יום כיפור בחוץ גם כן בכזית. זו שיטת החכמים לפי הבעיה. נמשיך ברש"י, רבי אלעזר סבר לא יפין הפנים מחוץ, הקטרה דהיכל הוא דמחייב עליו בחוץ בכזית, דהה בדוחתה באחי חשיבה. אם מדובר בהקטורת של כל יום, אם מקטירים אותו בחוץ גם בכזית הוא חייב, כי בהיכל הקטרת כזית, אפילו כזית ציבור יוצאים ידי חובתן. אבל הקטרת פנים, דהיינו הקטרת של יום, הקטרת של יום כיפור, לא מחייב עליו בחוץ בכזית הועיל, ובדוחתה לאף הקטרה היא, מאחר שבמקומה בקודש קודשים כזית לא נחשב. בינתיים זה שיטת אביי. אמר רבא, רבא תמה על דבריו של אביי, כי בדבריו של אביי נאמר ילפינן לפי החכמים, ילפינן פנים מחוץ, לומדים דינים הקשורים לקטורת קודש, קודש קודשים מדינים הקשורים לקטורת של ההיכל. ותמיהת רבא הוא אשתה, חוץ מחוץ לא ילפי רבנן, למרות שהם שני דברים שבאותו מקום הרבנן לא לומדים אחד מהשני. פנים מחוץ מבעיה, הייתכן שאם עוברים ממקום למקום, ללמוד דבר שמתרחש במקום ב' ממה שמתרחש במקום א', הם כן ילמדו. אז יש לנו, אנחנו לומדים לפי שיטת מפת התמוד, שיטת הסימונים והמיפוי, יש כמה דרכים איך להמשיך מכאן. ואנחנו, אני מציע במבט ראשון, אנחנו יודעים, אנחנו מודעים שלא הסברנו הבסיס של קושיית רבא, מה זה חוץ מחוץ לא ילפי. נשאיר את זה סתום לדקה שניים, רק נתמקד במבנה הגמרא עכשיו. רבא מביע תמיהה, הוא אומר חשתה חוץ מחוץ לא ילפי רבנן, פנים מחוץ מבעיה. אם אנחנו נתמקד בסוגריים בצורת זווית, אנחנו מגיעים לקוף י' עמוד א', ואתם יכולים לראות 8-9 שורות מראש עמוד, סוף הסוגריים בצורת זווית. רבשי אמר, רבשי מתרץ לטובת אביי, כדי לחזק את אביי, ורבשי מסביר למה קושיית רבא אינו קושיה. אתם רואים את זה, אני מקווה שכולנו ביחד. רבשי אמר ניסוך מהכתרה, שזה היה הדוגמה, אני מבין שלא הסברנו את זה, אבל זה היה הדוגמה של חוץ מחוץ שלא ילפי. רבשי אומר שהדוגמה של חוץ מחוץ, ניסוך מהכתרה, לא ילפי רבנן, אף אגב בחוץ מחוץ. הכתרה מהכתרה ילפי. כשמדבר באותו, נגיד אותו חומר, כתורת, כתורת של יום כיפור מכתורת של כל יום, כן מוכנים הרבנים ללמוד זה מזה, אף אגב לפנים מחוץ. אז עכשיו הבאנו הסתכלות אחת מבחינת מבנה הגמרא, איך שאביי אמר את ההסבר שלו למחלוקת התנאים במשנה. רבא מביע תמיהה, ושמה רב אשי עונה שאינו תמוע מה שאביי אמר. נחזור לעוד עוד רובד של מבנה. רבא אמר שאני לא יכול לקבל דבריו של אביי, כי אביי אמר שהחכמים לומדים דיני פנים מדיני חוץ, לומדים דינים שקשורים לקטורת של יום כיפור מדינים הקשורים לקטורת של כל יום. כל יום מקריבים בחוץ, כוונה בהיכל, שיום כיפור זה בפנים, זה בקודש הקודשים. נקרא עוד פעם. אמר רבא אשתה חוץ מחוץ לא יפי רבנן, פנים מחוץ מבאי? שוב פעם, אנחנו לא הסברנו מה הכוונה חוץ מחוץ לא יפי רבנן, ויש שוב פעם, יש סוגריים פנימיים, וזה מביא אותנו, אם אנחנו נדלג עליהם, אל המרבה, בשורה האחרונה של הגמרא, אל המרבה, כגון דקבענו במנה. לרבה יש לו את ההסבר של המחלוקת תנאים במשנה בעניין תורת של ההיכל, והוא ממשיך מור סבא קביעות מנה מיותאי ומור סבא לאו מיותאי. טוב, אז לרבה יש לו את הגישה שלו להסביר את המחלוקת תנאים במשנה. ובינתיים, אני יודע, אנחנו עובדים שלב שלב, לא הסברנו עדיין מה הייתה קושיית רבה לבאי, אבל התחלנו פה עם רבה מספר 1 להסביר את המחלוקת תנאים, עברנו לאבאי מספר 2, ובסוף עמוד נגיע להסברו של רבה מספר 3 במחלוקת התנאים במשנה. נחזור עוד פעם לדבריו של רבה. אמר רבה, אשתה חוץ מחוץ, למרות ששני דברים באותו מקום לא ילפי רבנן, לא לומדים דין אחד משניהו מהדבר השני, למרות ששניהם הם בחוץ, פנים מחוץ מבעיה, האם הייתכן שאותם רבנן כן ילמדו דבר שני מדבר ראשון שהם בשני מקומות? נמשיך כעת בתוך הסוגריים. מהי? מה זה החוץ מחוץ שלא ילפי רבנן? תתניה. יכול המעלה פחות מכזית קומץ ופחות מכזית אמורים, והמנסך פחות משלושת לוגים יין, פחות משלושת לוגים מים, יהי חייב על העלת חוץ? תלמוד לומר, לעשות. על השלם חייב ואינו חייב על החסר. והפחות משלושת לוגים, דעית בהו כמה זיתים, זה כמות גדולה יחסית, ולא ילפי רבנן חוץ מחוץ. מה הכוונה? אנחנו רואים שלפי הרבנן פחות מכזית הוא לא חייב בחוץ, אבל כזית כן חייב בחוץ. אם האדם מעלה כזית קומץ בחוץ, כן חייב. אז אם כזית של הדברים שהזכרנו בחוץ חייב, למה פחות משלושת לוגים גם לא יהיה חייב? למה לא לומדים זה מזה? עכשיו הדברים האלו, איפה הם? הם שניהם בחוץ. אם ניקח לדוגמה קומץ, איפה מקטירים את הקומץ? במזבח שעומד בעזרה. איפה מנסחים את היין? במזבח שעומד בעזרה. שניהם באותו מקום, שניהם נקראים חוץ. ובכל זאת פחות משלושת לוגים, למרות שזה מכיל כזית של יין, הוא לא יהיה חייב, כי זה פחות משלושת לוגים, פחות מהשיעור השלם. אז למה בעניין הזה של למה אנחנו לא אומרים את זה בלשון תמיהה? אם החכמים לא מוכנים ללמוד שלושת לוגים, פחות משלושת לוגים מדין קומץ או מדין אמורים, ושניהם בחוץ ולא לומדים זה מזה, הם נשארים שונים ונפרדים, אז מה תגידו, שהחכמים ילמדו דין התרת פנים, כתורת של יום כיפור מדין של כתובת של כל יום שהם בכלל במקום אחר. נזכיר, הרב אשי בהמשך אמר, זו לא קושיה, כי ללמוד ניסוך של פחות משלושת דוגים יין, ללמוד ניסוך מניסוך ששופכים נוזלים מדין הקטרה באש, זה מרחיק לכת. אבל ללמוד, כמו שהבאי אמר, ללמוד כתורת של יום כיפור מכתורת של כל יום, זה לא מרחיק לכת, למרות שאין בשני מקומות. אז אנחנו מבינים שלרבה שיש תשובה לתמיהת רבה, ובכך מחזקים את הסברו של אביי כפי שראינו מקודם. ובינתיים אנחנו שומעים את תמיהת רבה, אז הוא דוחה את גישה של אביי, ואלא אמר רבה, אנחנו בשורה האחרונה פה בקוף תת עמוד ב', המחלוקת במשנה בין רבי לזר וחכמים, כגון דקבענו, אנחנו ממשיכים לדף קוף יוד עמוד א' במנה. רשי פה בעמוד ב', בקוף תת עמוד ב', שתי שורות מהסוף, אלא מרבה כגון דקבענו במנה, לעולם מתניתין וברייתא, המשנה שלנו שיש בו מחלוקת תנאים, הברייתא שפתחה את הגמרא כאן, בהקטרה דהיכל אביה, הקטרה בדוכתה בכזית. אם מקטירים כזית מהקטרה, מהקטורת של כל יום, בכזית במקומו בהיכל זה נחשב, ומשום מה הכי קטן אלה בברייתא, חייב הקטרת כזית מקטורת החויום בחוץ, מחוץ לבית המקדש, חייב. ורבי אליעזר מודה בה כדרב, ככה רב אמר, שהתנא רבי אליעזר יודע. רק נרחיב קצת, רב אמר שרבי אליעזר מודה שהציבור יוצאים ידי חובתן, ככה רב הסביר את הספר של הברייתא, ציבור יוצאים ידי חובתן בכזית, ורבי אליעזר מודה לזה, למרות שמדובר בפחות מכשיעור, ולכן אם מקטים אותו בחוץ יהיה חייב. ופלוקתא דמתניתין, אז מתי יש מחלוקת תנאים? אם אתה אומר שבברייתא אין מחלוקת, אז מתי כן יש מחלוקת? כגון דקבעי שני חצאי פרס במנה, מנה זה כלי, ואנחנו ממשיכים ברשי שהוא ממשיך בראש קוף יוד עמוד א', וכסבר רבי אליעזר קביעותא דמנה מילתא הוא, הועיל ונתן שני חצאי פרס בכלי הקטורת היכל קבעי מנה, הכלי קובע. אז הוא שם את שני חצאי פרס, זה השיעור השלם של קטורת של כל יום, ושם אותו בכלי, הוא קובע. ויחסיר כלשהו מפסל. אילכך, בחוץ לא מחייב עד שיקריב את כולו. למרות שאנחנו מדברים על קטורת של כל יום, שבמקומו, אם לא נדבר על איסור הלעד חוץ, במקומו, רבי אליעזר מודה שכזית נחשב, שאם הקריבו רק כזית הציבור יוצאים ידי חובתן. מה קרה פה? שמו את הקטורת בכלי, והכלי קובע, וזה אומר לנו שכרגע אם נחסר ממנו כלשהו, הוא פסול. החיסרון בשיעור פוסל את הקטורת. ולכן אם אתה מקטיר את את הקטורת כעת אחרי שהוא שם בכלי, ואתה מקטיר אותו בחיסרון שיעורו, בחוץ לא מחייב. ורבנן סברי, רש"י ממשיך, קביעות הדמן עליו כלומי. זה שהוא שם בכלי, אנחנו מדברים על כלי שרת, זה לא קובע. ועדיין נשאר ההתייחסות שלנו גם בפחות מקשיר בחשיבות. ולכן אם מקטירים את זה בחוץ, הוא עובר על הלעת חוץ. יש לנו עוד פעם סוגריים, והכוכבית מפנה אותנו לשוליים, וכתבנו מטרת הסוגריים לבודד קטע שאינו חלק ישיר של מסע ומתן הסוגיה, אלא תוצאה מדין קביעות מנה. אחרי הסוגריים הופיע הערת רב אשי שמחזק תשובת אבא אליהו. אנחנו עשינו את זה מקודם, דילגנו כבר לרב אשי והסברנו שרב אשי שאתם רואים הוא מופיע במעוין מקווקף כדי למשוך את תשומת ליבנו שרב אשי הוא לא בדיוק תשובה חדשה, אלא הוא בא לחזק את הבעיה. אבל בכל זאת הוא מאחר שהוא מחזק את הבעיה, הוא בעצם עוד אמורה שמתייחס למחלוקת התנאים במשנה, ולכן מספרנו אותו כמספר 4. נחזור כעת לסוגריים, שורה שנייה מראש עמוד. אמר רבה, חשתה דאמרינן למען דאמר קביעותה דמנה ולא כלום הוא. ככה הסברנו את שיטת החכמים, ולכן אפילו אם נחסר השיעור אחרי שנקבע בכלי ומקטיר אותו בחוץ, הוא חייב, כי קביעות המנה זה שהוא שם מקודם בכלי זה לא קובע. קבע שישה לוגי יין לפר, כשמביאים קורבנות מסוימים מביאים גם נסחים, הנסחים הם, זה יין שמלווה את הקורבן, ואם זה פר, השיעור של היין שמלווה את קורבן שהוא פר זה שישה לוגים. אז קבע שישה לוגים לפר בכלי, הוא משך מהן ארבעה לוגים והקריבן בחוץ, חייב. למה? שיעורים לעיל, ארבע לוגים זה השיעור שהיינו מביאים, או שיעור שמלווה שהוא יין המלווה קורבן שהוא עיל. אז מאחר שארבע זה שיעור שהיה מתקבל בפנים לעיל, אם אני משכתי אותו שיעור למרות שזה היה בכלי, מאחר שאנחנו אומרים כאן זה שיטה שכלי לא קובע, אני מושך מהשישה שהיו מקודם רק ארבעה מתוך השישה ומקריב אותם, אני מנסח אותם על במה מחוץ לבית המקדש, חייב, כי השיעור הזה ראוי לעיל. קבע ארבעה לעיל ומשך מהם שלושה והקריבן בחוץ, חייב שירועין לכבש. חסו כלשהו, אבל אם מהשלושה לוגים נחסר והקריבן בחוץ, פטור, כי זה שיעור שהוא לא ראוי אף פעם בפנים. רב אשי אמר, רב אשי שוב פעם בא לתרץ את תמיהת רבה לחזק את הבעיה, שהבעיה הסביר החכמים במשנה למדו שחייב על הקטרת קטורת של יום כיפור בכזית בחוץ, מכך שהקטרת כזית של קטורת של כל יום שבהיכל בחוץ היה מחייב. ואותם חכמים שכן למדו זה מזה, שיעור הקטרת יום כיפור בחוץ משיעור הקטרת היכל בחוץ, אותם רבנים לא לומדים עניין של פחות משלושת לוגים יין מזה ש... מדין התרה של כזית מנחה, קומץ מנחה. למה? רבה שירה, ניסוך מהתרה לא יפי רבנן, אף אגב דחוץ מחוץ. שני פעולות שונות, חזה שפיחת נוזלים, חזה הפטרת דבר יבש, הקומץ. רבנן לא לומדים, נגיד חומר זו מחומר אחר. אבל זה לא. למרות שניסוך היין והקטרת קומץ הם שניהם בעזרה בחוץ. הקטרה מהקטרה ילפי. וזה מה שהבאי הסביר כשיטת החכמים, הקטרה של חפינת יום כיפור בחוץ נלמד מהקטרה קטורת של כל יום שהוא בהיכל, אף אגב זה פנים מחוץ. וכולן שהקריבו וכולי. אנחנו נתייחס למה שהוזכר במשנה, שכל הדברים שהזכרנו שהם אם הוא הקריב אותם בפנים והשאיר כזית והקטיר אותו בחוץ, זה מחייב. בשוליים יש לנו נושא, שאלה, האם חיסרון דחוץ, שמי חיסרון דחוץ שמי חיסרון או לא? נקרא לשם דיוק את הנושא עוד פעם. השאלה, האם חיסרון דחוץ שמי חיסרון או לא? נחזור לגמרא, והדיבור המתחיל, אגב, שקראנו מקודם, זה היה על פי גרסת השיטה המקובצת, אבל לעניות דעתי יותר נוח אם נתייחס לקטע אחר במשנה כפי שהגרסה המקורית בגמרא, וכולן שחסרו, ובמשנה ראינו וכולן שחסרו, אמרנו קודם הקטרה, שחסרו כלשהו וקריבו בחוץ, פטור. ולמה? כי לא היה ראוי להקריב אותו בפנים, הוא לא היה מתקבל בפנים מאחר שהוא נחסר קודם הקטרה. הדברים האלו קשורים למה שראינו במשנה לגבי הקומץ של המנחה או הקטורת. כעת אנחנו שואלים איבאי אלוהו בגמרא, חיסרון דחוץ שמי חיסרון או לא שמי חיסרון? מה קרה פה? הוא הוציא את הדברים האלו שלמים, הוא הוציא אותם שלמים לחוץ, לא כמו התיאור במשנה. מה שקרה במשנה, נחסר בפנים ואחר כך הוציא את החסר החוצה, ואמרנו שאם הוא מעלה הוא מקריב אותם בחוץ, פטור. פה הוא הוציא אותו שלם, זה כבר יותר חמור, הוא הוציא אותם שלם ואז נחסרו. האם אם הוא מעלה את מה שנשאר הוא יהיה בכל זאת פטור או לא? אם אנחנו אומרים שחיסרון דחוץ שמי חיסרון, אז אם הוא מעלה אותו חסר יהיה פטור. מצד שני, אם אתה אומר לא שמי חיסרון, זה לא נחשב חיסרון כמו הדין שבמשנה, אז הוא יהיה חייב לרבנן. שני צדדים לשאלה. מי אמרינן כיוון דנפק? פה השיטה המקובצת גורס באות זין, כיוון דנפק איפסל להו, עצם זה שהוא יצא, המנחה או הקטורת יצא מן הזרה, זה נקרא פסול יוצא. מאחר שהוא יצא איפסל הוא, מה לי פסול יוצא? מה לי פסול חיסרון? ואם אנחנו אומרים שלמרות שהוא נפסל כשיצא, בכל זאת הוא חייב משום הכתרה בחוץ, אז גם אם הוא חסר, הוא יהיה חייב בכל זאת. עוד דילמה, נמשיך בגמרא. יוצא דאיתי בעיני, אם המנחה או הכתורת יצא בשלמותו, אבל כל כולו נמצא בעין, הוא בעין, אז אני מבין שאם מקטירים זה מחייב אותו על העלת חוץ, הקרבת חוץ. דלתי בעיני לא, אבל דבר שנחסר לא יהיה חייב, כי בכל זאת זה חסר. אמר אביי, תשמע, כעת סימון חדש, צורת הרגש, ואנחנו בצד מסבירים, התשמע אלו עם הסימון של הרגש, ניסיונות לפשוט שאלה הנעל. נשים לב שיש פה גם סימון אצלנו בגמרות המסוימות ארוך, התשמע, אני קורא זה תשמע ארוך. באמצע אנחנו הוספנו גם קטע שבסוגריים. אמר אביי, תשמע ממשנתנו, רבי אליעזר פותר עד שיקריב את כולן. אז רואים שצריכים את הכל. והסוגריים, הסבר שלהם בשוליים, יש לנו כוכבית בתוך הסוגריים, הגמרא מקשה איך אפשר לתת תשובה על סמך שיטת רבי אליעזר בזמן שהחכמים חולקים עליו, ומתרצת. זה מה שקורה בתוך הסוגריים. אז המטרה של הסוגריים להראות שהניסיון הזה הוא ניסיון אמיתי, ובסוף הסוגריים כתבנו, הגמרא כותבת, בחיסרון מודולי. הרבנן מודים לרבי אליעזר בעניין חיסרון שהוא פטור, לאו דחסר בחוץ, כלומר הוציא את הכתורת או המנחה שלם ואחר כך נחסר, והחכמים מודים לרבי אליעזר שהוא פטור על הקרבת חוץ. אז התשמע מסתיים כאן, שאם אנחנו נקבל את ההנחה הזאת ש מה שאמרנו שבחיסרון החכמים מודים לרבי אליעזר, אם מדובר בכך שהוא נחסר בחוץ, אז הנה פטור. אז חיסרון דחוץ שמי חיסרון. ואז הגמרא דוחה, לא, תחסר בפנים, רק בזה החכמים יודו. נחזור שוב פעם לתחילת הגמרא, תחילת התשובה. אמר אביי, תשמע, רבי אליעזר פותר עד שיקריב את כולן, צריכים את הכל. אמר לי, תוך הסוגריים, אמר לי רבה בר רב חנן לאביי, מי דרבי אליעזר פשיט מר? אתה רוצה, אתה מנסה לתת תשובה מכוח שיטת רבי אליעזר? רבי אליעזר פותר גם אם הוציא אותו שלם, אם נחסר לפני הכתרה, זהו, פטור. החכמים לכאורה חולקים עליו. אמר לי, אז אביי עונה, בפירוש מי עלי מיני דמו, אני קיבלתי מרבא. זה לא רבא בר חנן, זה רבא בר נחמני. עד כאן לא פליגי רבנן עלי דרב אלעזר, אלא דאיתי בעיני. כל המחלוקת רבנן ורב אלעזר זה בזמן שהכל נמצא, הכל נמצא, ואתה מקטיר רק מקצת ממה שנמצא. אז זה החכמים אומרים, גם אם אתה מכיר כזית בחוץ חייב. ורב לזה אומר, לא, אם אתה לא מכיר את הכל פטור, אבל בחיסרון מודולי החכמים מודים לרב לזה שיהיה פטור אם מדובר בחיסרון, שלא הכל נמצא לנחסר משהו. לאו דחסר בחוץ, זה שרב לזה אומר שיטתו, זה בעצם משקף גם החכמים, גם אם הוצא הכל שלם ונחסר בחוץ, הוא פטור. וזה יהיה מענה לשאלה שלנו, שחיסרון בחוץ שמי חיסרון. לא, זה לא המקרה. מה המקרה שהחכמים יודו תחסר בפנים? רק בזה הם יודעים שפטור, אבל כי זה כבר נחסר בפנים, זה נגיד פחות נחשב ממה שהוצא שלם ונחסר בחוץ, ועל זה אין לנו מענה. לכן הגמרא ממשיכה, תשמע, שוב פעם ציטוט ממשנתנו, וכולן שחסרו כלשהו והכיוון בחוץ פטור. לאו דחסר בחוץ, אז הנה חיסרון דחוץ שמי חיסרון. לא, דחסר בפנים. אז הגמרא נשארת ככה בלי מענה מפורש לשאלה שלנו. המקריב קודשים, המשנה דיברה על כך שהוא הקריב בשר ואימורים, בשר, האימורים היו עדיין מחוברים לבשר, והוא הקריב אותם ככה בחוץ. והחיוב כמובן זה על העלת אימורים בחוץ. המי, למה שיהיה חייב בכל זאת? והעיקה חציצה. אם היו מקריבים במזבח בעזרה אימורים, אבל האימורים האלו הם מחוברים לבשר. בשר הרי הוא לא דבר שמקטירים אותו, אנחנו לא מדברים על קורבן עולה. בשאר הקורבנות לא מקריבים את הבשר, אז הבשר מהווה חציצה בין האימורים שצריכים להיות באש והאש. אז איך, אם אתה עושה אותו דבר בחוץ, למה שיהיה חייב? אז לזה יש כאן שלוש תשובות. אמר שמואל, כשהבחן, אז אחרי שהוא הופך את הדבר הזה, אז החלבים או האמורים הם במגע ישירות עם האש. אז בתוך בית המקדש זה הכתרה שירה, ומילא אם אתה עושה אותו דבר בחוץ, חייב. רבי יוחנן אמר, אפילו תמה שלא הבחן, והמני רבי שמעון עידי אמר, אפילו העלו על הסלע חייב. וכדי להיות חייב בעלת חוץ, זה לא צריך להיות ממש מזבח כמו בפנים. השיטה הזאת ראינו לא מזמן בדפים הקודמים, ולכן מאחר שאין הקפדה ממש על מזבח בחוץ, גם על סלע זה נחשב העלת חוץ, אז גם העלת האימורים המחוברים לבשר, הבשר הוא לא יותר גרוע נגיד מהסלע. עוד גישה, רב אמר, מין ומינו אינו חוצץ. בשר ואימורים הם נחשב אותו מין, כולם הם מגוף הבהמה. אז נכון שלא מקטירים בשר, אבל מאחר שהוא מין, כמו מין האימורים, אז מין ומינו, שני דברים שהם באותו, מאותו מין, אותו חומר, אינו מהווה חציצה. עד כאן שיעורנו להיום.